מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
כאשר בכירי הבנק המרכזי של ארצות הברית החלו לדבר על אפשרות של צמצום הסיוע לשווקים עוד ב-2013, המשקיעים לא בזבזו יותר מדי זמן, ושלחו את השווקים לסוג של טלטלה. התשואות על אגרות החוב האמריקאיות, שנחשבות לנכס הבטוח בעצם בעולם, קפצו, מדדי המניות בשווקים המתעוררים נפלו, גם תשואות אגרות החוב הזבל, מה שנקרא, של החברות הפחות טובות, זינקו, והתנודתיות בשוקי המטח רק עלתה. בגדול, כל מה שעלול היה לקרות לשווקים כתוצאה מגמילה מהסיוע, קרה. ומה קורה עכשיו, בימים אלו, ב-2021? בדיוק ההפך. אחרי יותר משנה של סיוע מסיבי שהחל עם התפרצות משבר הקורונה, בכירי הבנק המרכזי של ארצות הברית מאותתים כמעט בכל הזדמנות שיש להם, כי הסיוע ממש אוטוטו לקראת סיום, והמשקיעים, כלום. שלווה, אדישים, לא מוכרים כלום. מניות השווקים המתעוררים בכלל עולות מתחילת השנה. התשואות על אגרות החוב של ארצות הברית נסחרות ביציבות ואפילו יורדות, והמטבעות בעולם המרכזיים שומרים על חוסר תנודתיות, יציבות כזו. בקיצור, הכל רגוע, כולם באיזי. אז מהן הסיבות לאדישות בשווקים? האם התגובה עוד תפתיע אותנו, ואולי יש משהו שהמשקיעים יודעים ואנחנו לא? על כך היום, בפרק ה-157 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
אבל לא רק, אז אנחנו נדבר על הנושא הזה, שהוא באמת יכול להיות דיון מרתק על הסיבות, על התוצאות, האם יש בכלל איזשהו עיוות כלשהו בשוק. אבל לפני זה בוא נדבר רגע עלינו, על ישראל, וכבר יש ממשלה חדשה, למרות שגם אתה וגם אני היינו קצת סקפטיים, אבל יש.
כן.
וכנראה שממש רוצים להעביר תקציב מדינה כזה. שמשהו שמישהו שכחנו כבר, כן. והחל השבוע איזשהו דיון מוזר כזה סביב החוב של ישראל, האם להעלות את החוב, האם לא להעלות את החוב, בוא תסביר לנו, תעשה לנו סדר רגע.
זה החל קודם כל במסמך שבנק ישראל פרסם שבוע שעבר, שדיברנו עליו באמת בשתי מילים, אבל יודע, בטיימינג לא לגמרי מקרי, בנק ישראל מפרסם את המסמך שלו, ובעצם מנסה להתוות איזושהי מפת דרכים קדימה לממשלה, הבעיות המרכזיות במשק לטווח הארוך, ומה צריך לעשות, וברור שצריך לא מעט כסף לגייס ולקחת חוב כדי לפתור את אותן בעיות, ודיברנו על זה. עכשיו, כתגובה גם לאותו דוח, וכהכנה של העברת מסרים לקראת הדיונים על התקציב, אז ראינו באמת אתמול גם כותרות לגבי אמירות של משרד האוצר, על זה שהם לא מתכוונים להגדיל את החוב, גם אם זה למטרת השקעה בתשתיות, תשתיות אנושיות, וצריך להגיד שעיקר המסמך של בנק ישראל הוא בדיוק על הדבר הזה, הוא אומר, צריך להגדיל את החוב כדי להשקיע בתשתיות ובתשתיות אנושיות ובהשכלה וכן הלאה, כי בסוף זה מה שיאפשר לנו להמשיך לצמוח בקצב מהיר. ובא האוצר ואומר, לא, אנחנו לא מתכוונים להגדיל את החוב, גם לא למטרות השקעה. שזו אמירה, אתה יודע מה, כשראיתי את זה, דבר ראשון עלה לי בראש זה שאין פה שום היגיון. כי בסוף, מה זה השקעה? השקעה זה שאתה לוקח כסף, שם אותו ב-day one, אתה נותן את הכסף, ואתה מניח שהכסף הזה יחזור אליך אחר כך עם איזושהי ריבית, עם איזשהו דיווידנד, זאת אומרת, תקבל בסוף יותר. אחרת זו לא השקעה, אחרת זו השקעה גרועה. ואם אתה כמשרד אוצר בא ואומר, אני אשים עכשיו 100 מיליארד שקל, על לא משנה מה, תשתיות, תשתיות אנושיות, לא חשוב מה, איזושהי השקעה, שאני שם עליה 100 מיליארד שקל היום, ואת החוב שלי גדל לצורך העניין ב-100 מיליארד, בכוונה אני לוקח מספרים גדולים מאוד.
כן.
אבל, לאורך השנים, ה-100 מיליארד האלה ייצרו לי 120 מיליארד שקל, אז בסוף היחס של החוב לתוצר, החוב גדל ב-100, התוצר בסוף יגדל ביותר מ-100, אז בסוף, גם אם בשנים הראשונות יחס חוב לתוצר שלך גדל, בסופו של דבר היחס לתוצר שלך יצטמצם וירד דרך המכנה שלו, דרך התוצר. ובסוף, אם אתה עושה את ההשקעה נכון, אז אין בעיה להוציא על זה כל סכום של כסף, כל עוד אתה מניח שאתה יודע לעשות השקעות נכון. ואז, או שהאוצר אומר, אני לא מסתכל לטווח ארוך, ואני מקווה שזה לא מה שהם אומרים, כי הם צריכים להיות עד כמה שניתן לפחות, מנותקים משיקולים פוליטיים קצרי טווח, או שהם אומרים, אנחנו לא יודעים לעשות השקעות נכונות. וזה אחד מהשתיים, זאת אומרת, אין דרך אחרת להפוך את זה, כי אנחנו לא במצב שאין כסף, או אנחנו על סף משבר, או אם נגדיל עכשיו את יחס החוב לתוצר לטווח קצר גם, בהנחה שזה רק לטווח קצר, אז לא יודע מה, מדינת ישראל תפשוט רגל, או שהמשקיעים הזרים יעזבו אותנו, זה לא המצב. היחס חוב לתוצר של ישראל נמוך ביחס לעולם, השקל נחשב מטבע יציב, המדיניות הממשלתית בישראל נחשבת יציבה לאורך שנים. אני מזכיר שמתחילה שנות ה-2000, שבאמת היינו בסוג של משבר עם גירעונות גדולים וחובות ענקיים, עד 2019 למעשה, היחס חוב לתוצר הלך וירד וירד וירד, ומדיניות הממשלתית הייתה מאוד אחראית, והתנהלה בצורה מאוד נכונה, וזה חיזק מאוד את המעמד של ישראל בשווקים הפיננסיים. ולכן האמירה הזאת היא אמירה שצריך לחשוב עליה עוד פעם, כי ברור לכולנו שצריך להשקיע פה בתשתיות. אנחנו דברים בדרך אגב תשתיות, ובדרך כלל כולם דברים ישר על התחבורה, שזה ברור. ובכלל, אתה יודע,
non-issue.
זה חייבים להשקיע פה בתשתיות תחבוריות, תחבורה ציבורית, ולחבר את הפריפריה למרכז, וכולנו מכירים את הבעיה וכולנו יודעים. אבל זה לא רק זה, זה אינטרנט, דור 5, אתה יודע, גם דור 4 פה עדיין לא הגיע למיצוי, מבחינת השקעות, ויש דור 5, ובטח השקעות אנושיות והשכלה, ועוד ועוד אנשים ב...
רק השבוע גרמניה הודיעה שהיא משקיעה 10 מיליארד יורו בתשתית הטכנולוגית במדינה. זאת אומרת, לא רק לבנות את האנטנות, אלא באנשים, בהכשרה, ב...
תראה, קודם כל... כולם שם, תראה את התוכניות של ביידן. בהתחלה הוא בא ואמר, אוקיי, אנחנו עכשיו בעצי הקורונה, ניתן כסף לאנשים שיחזיקו את הראש מעל המים. בינדר, דנדט, היינו שם, החזקנו את הראש מעל המים, יוצאים קדימה. ועכשיו התוכנית הבאה, תוכנית של השקעה בתשתיות וכן הלאה. אז זה מה שעושים כשאתה מנסה להוציא את המשק, כבר יצאת מהמשבר, עכשיו בוא ניתן פוש קדימה. ואתה יודע מה? אפילו תיקח את מה שאנחנו רואים בשבוע, שבועיים, חודש האחרון. עם הנפקות בהייטק, והרבה כסף שזורם לענף ההייטק. אני חושב שזה די ברור לכולנו שאנחנו רוצים לפתח את הענף הזה, להכשיר עוד ועוד עובדים לענף הזה, ענף שגם סובל ממחסור בעובדים באופן קבוע. לקחת החברות לואו-טק, לתת להם מאפיינים יותר הייטקים, כי שם העולם הולך, וזאת צריכה להיות המדיניות הממשלתית, ועוד פעם, אם צריך לשים על זה כסף, אבל הכסף הזה יחזיר את עצמו בעתיד, עם איזשהו דיבידנד, אז לא צריך לדאוג ליחס החוב תוצר. יחס החוב לתוצר הוא לא מטרה. הוא אינדיקטור שמראה לך אם אתה מתנהל טוב או לא טוב. אם היחס חוב לתוצר שלך גדל, ולא עשית איזושהי לא במודע, מה שנקרא, לא אמרת, אני מגדיל אותו עכשיו ל3-4 שנים, אבל בעוד 10-20 שנה הוא הולך להתכווץ משמעותית, כי אני עושה השקעה טובה. אם הוא גדל סתם ככה, אז אתה יודע שאתה בבעיה. זאת אומרת, זה יותר אינדיקטור למשלה איך אנחנו מתנהלים, מאשר המטרה. המטרה היא לפתח את המשק, זו המטרה בסופו של דבר.
אני אגיד לך, אני מאוד מקווה שמה שהם אמרו בכירי האוצר, כי הם הרי יודעים את הערך של ההשקעה בתשתיות, אני מאוד מקווה שזו איזושהי נקודת מוצא לקראת מסע ומתן פוליטי, שלא יבוא וכל אחד יבוא יבקש מהאוצר, ואז הם יגידו, אתם שומעים? אנחנו לא יכולים להגדיל את החוב. הלוואי וזה ככה, ואז הכל יסתדר.
אני בטוח.
אוקיי, אז בוא נדבר קצת על השווקים קצת יותר ברחב. רק ניתן את תקציר האירועים הקודמים. אנחנו פה דיברנו בשבוע שעבר, ג'יי פאוול, יושב ראש הפד, אחרי הכרזת הריבית, הוא אמר, תקשיבו, אנחנו משנים פה את התקליט, הופכים תקליט, הופכים צד. מה שהיה להורדת ריבית ולעוד הרחבה כמותית, מתישהו זה יסתיים. ואוקיי, עבר מאז שבוע, והיו עוד נאומים של בחירי הפד, והיה אפילו עדות של פאוול וילן, והם חזרו על הדברים האלה, ואין ספק שהריבית תעלה, או לא בשנה הקרובה, אבל בשנה אחרי, לא ש... אין ספק זו מילה רחבה. זו התוכנית, ועדיין אנחנו רואים, אין תגובה בשווקים.
להפך אפילו, זה... ואני אגיד לך, בוא נגיד מראש, קשה מאוד להבין את ה... לפעמים אנחנו תמיד חפשים למה משהו ככה ולמה משהו ככה, לפעמים אין טעם לנסות להבין, לפעמים נבין רק מאוחר יותר מה בעצם קורה בשוק, אבל באמת, אחרי ההודעה של הפד, ודיברנו על זה, אז ראינו תצועות, תצועות האג"ח האמריקאיות קופצות. היא באה הפד ואמר, אם חשבתם שאני לא הולך לעלות ריבית, אז כן. 2023 כבר יהיו עלות ריבית. יותר מזה...
רגע, למה התצועות כל כך חשובות לנו? למה זה האינדיקציה הכי בעצם שאנחנו מסתכלים עליה בעצם?
קודם כל, תצועות האג"ח הן בעצם הריביות במשק. אינדיקטור נוסף לריביות במשק, יש את ריבית הפד, שזו הריבית המוצהרת, מה שנקרא, שהיא הריבית הממש ממש קצרת טווח, ריבית ליום כזה. אם אתה בנק מסחרי ואתה רוצה להלוות כסף מהפד, זו הריבית שאתה מקבל. ברור שכשאני ואתה נלך לקחת הלוואה, לא נקבל את ריבית הפד. והריביות שאנחנו מקבלים תלויות בהרבה גורמים, כמו גורמי הסיכון שלנו, כל אחד והסיכון שלו, אבל גם במה שקורה בשוק האג"ח. שוק האג"ח בעצם מגלם לנו תמיד את ציפיות הריבית לטווחים היותר ארוכים. אז אג"ח לעשר שנים בעצם, בסופו של דבר, מה שהיא מלמדת אותנו, התשואה שהיא נסחרת, זה בעצם הריבית הממוצעת בעשר שנים הקרובות, או הצפי לריבית הממוצעת בעשר שנים הקרובות, ואם בא הפד ואמר...
שהיא עומדת על בערך 1.5% היום.
כן, ואחרי ההודעה של הפד ראינו קפיצה של 0.7%, מיד אחרי ההודעה בתשואה, וזה היה מאוד הגיוני, כי בעצם בא הפד ואומר לך, אני הולך לעלות הריבית מוקדם יותר ממה שחשבת קודם לכן, אז הממוצע, אם תיקח את זה פשוט בצורה חישובית הפשוטה, אז הממוצע לעשר שנים הקרובות, אני מעלה אותו, את הצפי שלי, ואז בעצם אני רואה את שוק האג"ח מגיב. העניין הוא שלא רק זה, אלא שביום שלאחר מכן גם אחד מחברי הפד התראיין, אם אני לא טועה, זה היה ב-CNBC, ואמר שהוא חושב שאפילו כבר ב-2022 נראה לו עוד ריבית. זאת אומרת, שמענו פתאום עוד מסרים עוד יותר חדים, ומאז בכלל צורות האג"ח יורדות. והיום, כמו שאמרת, אנחנו ב-1.5, וזו שאלה, איך יכול להיות שצורות האג"ח יורדות כשהפד בא ומאותת לנו על העלאת ריבית, ואולי נגיד גם שאם בפד מדברים על העלאת ריבית כבר ב-2023, זה בעצם אומר שכבר ב-2022 הם צריכים להתחיל לצמצם את תוכנית ההרחבה הכמותית, תוכנית שבה הפד רוכש אגרות חוב, זאת אומרת, הוא מייצר גורם ביקוש מאוד גדול בשוק האג"ח, כי הוא צריך לסיים את התוכנית הזאת לפני שהוא בכלל מתחיל לעלות ריבית. אז אם לוויתן כזה כמו הפד יוצא משוק האג"ח והביקוש לאג"חים ירדו, אז התשואות אמורות לעלות, הן לא אמורות לרדת.
אז אבל...
אני לא יודע, אני לא מבין עד הסוף את התגובה של השוק. זה יכול לנבוע, אם מנסים להעריך מאיפה זה מגיע, אני חושב שזה יכול לנבוע משני מקומות, שני מקומות. אחד, אולי מצפים להאטה כלכלית. אולי הצפי לאיזושהי התאוששות מאוד מהירה וחזרה לכלכלה בועטת שהייתה לפני כמה חודשים, פתאום אנחנו רואים את הנתונים בשוק העבודה בחודשיים האחרונים, קצת פחות טובים ממה שמצפים, אולי כי עדיין אנשים מחכים להישאר בבית, ואולי כי זה לא מתאושש כל כך מהר. אנחנו רואים שהרבה ענפים עדיין ככה מתקשים, למרות שהמשק פתוח, אז יכול להיות שהצפי הוא שההתאוששות הכלכלית תהיה איטית יותר, וזה משפיע מיידית על שוק האג"ח, אבל אז דרך אגב, אם זה היה הצפי, אז סביר להניח שנכסי הסיכון לא היו כל הזמן עולים, כי בסוף המניות למשל הן הכלכלה. אז יש פה סימן שאלה עד כמה באמת זה הכיוון. כיוון שני, שלי נשמע יותר רגיוני, פשוט השווקים אומרים לפד, אתה לא תעלה ריבית, ואתה לא תתמצם כל כך מהר את הרחבה הכמותית, כי אתה לא יכול. וזה מחזיר אותנו כל הזמן לנקודה הזאת.
מה, הם בעצם אומרים, אנחנו לא מאמינים לכם?
כן, בדיוק ככה. אנחנו לא מאמינים לכם, או אנחנו אולי מאמינים שאתם ממש רוצים, אבל כשתנסו תגלו שזה לא כל כך אפשרי. יודע, שאני אומר לעלות ריבית, הכוונה היא לא לעלות רק רבע ובזאת לסיים, אלא לשאוף לריבית רגילה, נורמלית, של 2-3%. לשם השוק אומר, אין סיכוי שתגיעו.
רגע, אבל זה קרה. זה קרה בעבר, זאת אומרת, רק בהתחלה דיברתי, 2008 היה משבר, ואז המונחים האלה של ה-QE נכנסו לחיים שלנו, והפסיקו אותם.
הפסיקו אותם והתחילו לעלות ריבית, וב-2019 כבר הריבית הגיעה ל-2.75, אם אני לא טועה, לא זוכר בדיוק, ואז הכלכלה נכנסה להאטה. וחלק מזה כנראה היה, שהעלות הריבית כבר היו גבוהות מדי.
אבל אז האמינו לפד והיום לא?
גם אז לקח זמן עד שהאמינו לפד, ומה שקרה אז באמת כבר לקראת ריבית של 2 פלוס, ראינו כבר השפעה על הכלכלה והאטה, ובעצם זה היה אז, כשהיום המצב עוד יותר קשה מלא מעט בחינות, אז השוק אומר לפד בעצם, גם אם אתה חושב שתעלה ריבית, אז בסדר, אז אתה תעלה את הריבית ל1.5%. אתה לא תעלה אותה יותר מזה. זה אי אפשר, אתה תהרוס את הכלכלה. ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו פלונטר כזה, שמלווה אותנו כבר הרבה הרבה שנים, ברגע שהפד, זה התחיל עוד בימים של וולקר בשנות ה-90, וברננקי וגרינספן, כל למעשה ה-30 שנה האחרונות, הפכו להיות שנים שבהם הבנקים המרכזיים הם בעצם המקור להצלת המשק. אם פעם אלה היו ממשלות, עד שנות ה-80, כל פעם שהיה קצת מיתון וכן הלאה, אז הממשלות עשו מהלכים כדי לתמרץ את המשק, אבל אז הייתה לנו תקופה ארוכה של אינפלציה בעולם. ממשלות, כשהן מגדילות גירעונות, בדרך כלל זה מייצר אינפלציה, ואז הבנקים המרכזיים נכנסו לפעולה ואמרו, אוקיי, אנחנו כוכבי רוק. זאת אומרת, אם מתייחסים ל-2008, מי הציל את המשק? ממשלת ארצות הברית, אובמה? לא, מי שהציל את המשק היה ברן ברננקי. תמיד מתייחסים לפד כזה שעשה את המהלכים הבאמת גדולים. ואותו דבר גם בשנים האחרונות. וגם מסתכלים על ישראל, אגב, עד 2020, עד המשבר האחרון, תמיד זה היה בנק ישראל, יוריד את הריבית, יעלה את הריבית, יעשה משהו. זה לא היה ככה בעבר. עכשיו, זה קרה כי בעצם הבנקים המרכזיים כל הזמן פעלו וייצרו שווקים פיננסיים מאוד נוחים, אבל המגרעה של זה, זה שזה גם יצר כל הזמן התנפחות של שוקי האשראי, הזרמה של הרבה כסף לשווקים, ואפשר להגיד בעדינות, התנפחויות של בועות כאלה ואחרות, ואנחנו רואים היום את שוק הנדלן האמריקאי עולה בקצבים שלא נראו המון המון שנים, אנחנו רואים מה קורה בשוקי המניות, והספקים, ובשוק של הקריפטו, וב-NFT, ויש כל כך הרבה כסף, שאני חושב שאפשר להגיד בזהירות, שכנראה חלק גדול מהשווקים הפיננסיים מנופחים. אבל מה? ככל שזה המצב, הבנק המרכזי גם יודע, שאם הוא בטעות יעשה עכשיו העלאות ריבית חדות מדי, מהירות מדי, גבוהות מדי, אז הסיכון שלו, לפוצץ את הבועות האלה הולך וגדל, וככל שהבועה הולך מתנפחת, ככה גם הפחד לפוצץ אותה הולך וגדל, ולכן בעצם אולי מה שהשוק אומר לפד זה, אתה לא תוכל לעלות הריבית גם אם אתה תרצה, כי תעלה אותה יותר מדי, זה יוביל לכזאת קטסטרופה, שתצטרך מיד להוריד אותה חזרה לאפס. ואנחנו יודעים שאם לא תהיה איזושהי אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, שזה אני חושב שכרגע משהו שאף אחד לא מניח, אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, הכוונה שלי, נאמר, צפונה מ-4%. זה לא בתחזיות של אף אחד, אז הפד גם יכול להרשות לעצמו, כביכול, להשאיר את הריבית נמוכה, או בסוף צריך לזכור, נגיד את זה ככה, יש ועדה מוניטרית בפד, או בכל בנק מרכזי אחר, שבוועדה הזאת יושבים בני אדם, והבני אדם האלה צריכים לקבל החלטה, והכובד, המשקל של האחריות שלהם, הוא די גדול, בטח בארצות הברית, יושבים סביב השולחן ואומרים, אוקיי, אם אנחנו נעלה את הריבית יותר מדי, יכול להיות שאנחנו נגרום לקריסה של כל שוקי האשראי, בכלכלה של היום הכל מבוסס על אשראי, כי אין כזה דבר היום עולם עם חובות נמוכים, לא, כן. לא בעולם המסחרי ולא של הממשלות ולא בציבור של משקי הבית. אז אם נעלה ריבית יותר מדי, נגרום לקריסה טוטלית ואנחנו לוקחים פה סיכון אדיר, אם לא נעלה אותה, אולי האינפלציה תהיה קצת יותר גבוהה, 2.5%, 3%. בסוף יש סיכון מול סיכוי לכל דבר, ולכן הם ירגישו כנראה בנוח להשאיר את הריבית נמוכה לאורך זמן, וכנראה שזה מה שהשוק מניח. הוא אומר לפד, בסדר, אז תעלה את הריבית ב-2023, לא בסוף השנה, אלא ביוני-ספטמבר, no biggie. אתה לא תעלה אותה, אבל לרמות גבוהות, קדימה מזה, 2024, 2025, הריבית לא תחזור ל-2%. זה מה שבעצם השוק אומר, ואתה יודע מה? אני נוטה להסכים שהסיכון לתחזית הזו, הסיכון המרכזי, שבאמת פתאום תבוא אינפלציה גבוהה של מעל 4%, וזה סיכון שקיים, אפשר גם להגן על סיכון כזה, זאת אומרת, זה סיכון קצה כזה, שאפשר להגן עליו, יש נכסים שמאפשרים להגן מפני אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, והם עדיין לא מתמחרים כזאת אינפלציה, אז אפשר להגן על הסיפור הזה.
אם אפשר להיות רגע, להגן על הפד, ולהיות סנגור שלו, יכול להיות שעכשיו המשקיעים אומרים, תשמעו, יש לנו יותר ביטחון בפד, הם ניהלו את המשבר הזה הרבה יותר טוב, הם בדיוק עשו את הסיוע שהשווקים צריכים, בתזמון הנכון, את הכמות הכסף המתאימה. אנחנו סומכים עליהם שהם יתחילו להפחית את הסיוע הזה בדיוק בתזמון הנכון, בלי לפגוע בשווקים, כי הרי מה זה תנועות בשווקים? תנועות בשווקים מעבר לה, אין לזה הסבר ריאלי תמיד, כמו שאמרת בהתחלה, הכל פה תחושות. ויכול להיות שבמשבר הקודם היה הכל נורא, כולם חיו על הקצה. וכן, מפסיקים את הסיוע, אוקיי, מוכרים את הכל וצועות עולות. יכול להיות שהיום אנחנו בעולם אחר.
בהסתכלות על שוקי המניות למשל, או אפילו על השוק הקונצרני, אני מסכים איתך, יכול מאוד להיות שהשוק אומר, הכל בסדר, גם אם יעלו קצת הריבית, הכל בסדר. אבל בשוק האג"ח, זה שוק שהוא כאילו השוק הכי גדול בעולם, ואולי הכי מורכב, אבל הוא בסוף מאוד מאוד פשוט. האג"ח מתמחרת את הציפיות לריבית. ואז, גם אם אתה מניח שהעלאות הריבית יעשו בצורה טובה, עדיין אתה מניח העלאות ריבית, וזה לא עומד בקנה אחד עם ירידה בצורות האג"ח, שזה בעצם הריבית הארוכת טווח. אז זה הדבר שבעצם היה הכי מפתיע במובן הזה, זה ששוקי המניות וכן הלאה עולים, בסדר, יכול להיות שאומרים, הפד ידע לעשות את זה בזהירות. אבל זה שהצורות בשוק האג"ח יורדות, כשהפד בעצם מעלה את החזיות הריבית שלו, זה איזשהו פרדוקס, שאו שהוא אומר שהפד אולי בטווח הקצר קצת יותר יעלה את הריבית, אבל זה בעצם אומר שבטווח הארוך הריבית יישאר יותר נמוכה,
כן.
שזה בעצם מה ש... ניסיתי קודם להבהיר, כאילו אומרים לו, אתה תעלה, אבל תצטרך להוריד אותה מאוד מהר, או ש...
שזה טווח של 10 שנים, זה נשמע הגיוני לגמרי. לעלות מהר, ואז להוריד, 10 שנים זה מספיק זמן.
זה מה שהשוק בעצם אומר, אל תתלהבו, תפסיקו את הרחבה כמותית, אתם תעלו את הריבית, כנראה מתישהו, אם זה התפיסה היום בפד, אז כנראה שהיא... או העלאות הריבית יעצרו הרבה יותר מוקדם ממה שאתם חושבים, או שתיאלצו בסוף להוריד אותה, כי אי אפשר להעלות ריבית כשכל העולם מבוסס על אשראי זול. אי אפשר. אז זו אפשרות אחת, ואפשרות השנייה היא פשוט שקרה פה משהו חיצוני, שכרגע אנחנו לא מבינים אותו. אולי הפד תוך כדי, בסתר, תוך כדי שהוא מדבר על העלאות ריבית, הוא יגדיל משמעותית את היקף הרכישות שלו, זה משהו שנדע רק בעוד תקופה מסוימת, שהוא מפרסם את הדוחות שלו, אולי הוא נתן פוש כזה בשוק, כדי שההודעה שלו, כדי כאילו לנטרל את השפעת ההודעה. הוא אומר, אני אדיע כזאת הודעה, אז כנראה הצעות יעלו, אז אני אתן פוש ברכישות אג"ח, ונקנה יותר מבדרך כלל, כדי לנטרל את ההשפעה, ויצא לו קצת טוב מדי אולי.
כן. שזה לא מידע, אתה אומר את זה, זה הערכה.
לא, זה יכול להיות, דברים כאלה קורים, בסוף, לכן אמרתי בהתחלה, לנסות לתת כל הזמן הסברים למה קרה בשלושה ימים האחרונים בשווקים,
בלתי אפשר.
זה נחמד, זה מעניין, זה מייצר כותרות, אבל לפעמים אתה לא יודע, אין מה לעשות.
אוקיי, אז עד כאן החלק הזה, אנחנו לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע מאוד מאוד קצר. אנחנו דיברנו פה לא מעט על עליית מחירי הסחורות, וכשדיברנו על עליית מחירי הסחורות, דיברנו על העץ. ואכן הייתה עלייה לשיא של 1,733.5 דולר ל-1,000 פיט של בורד. זאת אומרת, הלוחות עץ האלה שאתם רואים בזה, 1,000 כאלה עולים 1,700 דולר. ומה קרה בחודש האחרון? המחירים של העץ ירדו ב-50%. משום מקום, פתאום כולם חזרו, ופחות משקיעים, ופחות כנראה בונים משקיעים בבית עצמו בריאות, והמחירים ירדו, וזו רק דוגמה אחת, אנחנו כל הזמן מדברים פה על אינפלציה, והאם היא תישאר ולא תישאר, משהו קטן כזה, הכי מיקרו שיש, שאולי מראה לנו עד כמה האינפלציה פשוט תחזור מהר מאוד לטווח שלפני המשבר, בלי שנשים לב.
זו שאלה. תראה, גם אחרי ירידה של ה-50%, מחיר העץ היום עדיין משמעותית יותר גבוה ממה שהוא היה לפני הקורונה.
בוודאי.
ואני מניח שהעלייה שהייתה עוד לפני הירידה של ה-50%, הייתה עלייה אדירה במחיר העץ, היא לא גולגלה באופן מלא לצרכן.
נכון.
זאת אומרת, תסתכל על מחיר של בניית בית בארצות הברית היום, הוא לא עלה 400%, לא זוכר כמה העץ עלה, אני סתם, זה לא היה 400%. היא לא עלתה אפילו 100%, עלות בניית בית. ולכן גם אחרי הירידה, עדיין מחירי הבנייה, מחיר שהקבלנים לוקחים וכן הלאה, עדיין יותר גבוהים ממה שהם היו. זאת אומרת, זה כן תהליך מתמשך, אבל זה בדיוק מה שהפד אומר, זה מתישהו ייעצר. אינפלציה זה כל הזמן עליית המחירים, כל הזמן השינוי, ומתישהו שמחיר העץ מתייצב, אז אין כבר שינוי.
הוא ייעצר והוא לא יחזור למה שהיה, כי הרבה יותר קל להעלות מחירים לצרכן, ולא יגידו פתאום, ראו את הכיסא הזה שרצית לקנות, תשלם לי פחות 50%. לא יקרה.
האמת שאתה מראה לי פה להנחתה, לכתבה הזאת שמצאתי, כי מדברים הרבה על המובן של השכר, גם בישראל, גם בארצות הברית, שאוקיי, עכשיו אנשים יחזרו מהחלט. אנחנו יודעים שהשכר למשל במסעדות, של העובדים במסעדות מאוד 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 עלה, אבל עכשיו שיחזרו העובדים מהחל"ת, האם הוא ירד חזרה לרמה שהוא היה קודם? כנראה שלא. כנראה שלא. ואז בעלי המסעדות עדיין יצטרכו לעלות המחיר שלהם מהרמה שלפני הקורונה. ופה מצאתי כתבה מאוד מעניינת על גוגל. עכשיו גם בארצות הברית מתחילים להחזיר את העובדים, הבנקים הגדולים מודיעים שהם מחזירים את העובדים למשרדים, חברות גדולות מחזירות את העובדים למשרדים, ואתה יודע, גוגל, שהרבה פעמים חדשנית בהמון דברים, באה ואומרת לעובדים שלה, יש לכם כמה אפשרויות בעצם, כל מיני כאלה מודלים לעבודה, יומיים מהמשרד, שלושה מהבית, לעבוד במשרדים באזורים שונים, אם למשל אתה כבר לא רוצה לגור בסן פרנסיסקו, ואתה רוצה לעבור לסארברבס, כי הרבה בקורונה עזבו את הערים ועברו לסארברבס, אז יש שם גם איזשהו קמפוס כזה של משרדים שאתה יכול לעבוד שם, שזה רעיון מעניין קודם כל, זאת אומרת, הגמשה טוטלית של המודל של מאיפה עובדים, אבל, ופה לא יודע אם זה רעיון מגניב או לא מגניב, הוא בטח חדשני, ונצטרך לראות עד כמה זה אולי קצת עובר, כאילו הקואופרטיב פוגע בעובד, הם בנו גם איזשהו מודל, אפילו סוג של אפליקציה, שבעצם מתאימה את שכר העובד למודל עבודה שלו. זאת אומרת, אם אתה עבדת בסן פרנסיסקו, ועכשיו אתה אומר, אני רוצה 3 ימים בשבוע לעבוד ליד הבית, בסארברבס, מורידים לך בשכר. בעצם באיזשהו מודל מאוד מאוד ברור, כאילו, כי השכר דירה שם יותר נמוך, לא יודע, המסעדות שם יותר זולות וכן הלאה. אומרים, אתה לא רוצה לעבוד לסן פרנסיסקו, אין בעיה, אבל אנחנו יכולים גם לשלם לך פחות כרגע. תמורת הנוחות שלך. וזה נחמד, כי זה מאוד חדשני, מצד שני...
זה יכול לעבוד, אבל רק בחברה כמו גוגל, או סדר גודל כזה שמשלמת הרבה כסף ויכולה לעשות את זה.
כנראה, כן.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.